אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
שבת שלום. בפתח הספר האוטוביוגרפי שלו, לחיות כדי לספר, מכריז הסופר הקולומביאני חתן פרס נובל גבריאל גרסיה מרקס כך: החיים אינם מה שחיית, החיים אינם מה שחיית, אלא מה שאתה זוכר והאופן שבו אתה זוכר אותם כדי לספרם. אז איך מספרים חיים שלמים? אפשר לספר אותם דרך משברים, אפשר דרך רגעי התעלות, אפשר דרך החמצות, אפשר דרך המשאלות והגעגועים, אפשר דרך האנשים שפגשנו במהלך החיים והשפיעו עלינו. אפשר כרונולוגית, כמו קורות חיים, ואפשר למרוד בכרונולוגיה ולדלג בחופשיות, קדימה ואחורה, בזמן. שני אורחים עם סיפורי חיים יוצאי דופן יש לנו היום בשניים. כל אחד מהסיפורים האלה היה יכול להיות בסיס לסרט דוקומנטרי זוכה פרסים, ואולי עוד יהיה. בינתיים הם מתארחים לשיחה כאן באולפן. הסופרת והמשוררת שכה חליווה גדלה בכפר בדואי לא מוכר בצפון, והיום הסיפורים שלה מצליחים וזוכים בפרסים כאן בישראל, אבל גם בעולם הערבי. הזמר זיו יחזקאל גדל והתחנך בעולם החרדי, והיום הוא שר פריד אל אטרש ואום קולטום בזאפה תל אביב ובמרוקו. נשמע דמיוני? ככה זה, לפעמים החיים הם החומר הכי טוב. בואו נצא לדרך. היא נולדה וגדלה בכפר הבדואי הלא מוכר אל ראי, והתחילה לכתוב בגיל מאוחר יחסית, 46. קובץ הסיפורים שלה זכה בפרס אל מולטקה בקווייט, אחד מהפרסים היוקרתיים ביותר בעולם הערבי. שנה מאוחר יותר היא זכתה בפרס אביב לשירה מטעם פסטיבל מטולה, ועושה רושם שזאת רק ההתחלה. שלום לשכה חליווה.
שלום שלום, מרחבה.
אהלן, רציתי שנתחיל עם שיר שלך, שמאוד מצחן בעיניי, הוא נקרא מחוץ לעונות, והוא בתוך קובץ השירים, אולי נצטרך ליותר מיער.
אני אציין שהשיר הזה גם הופיע באנסין של הבגרות בספרות בעברית, וזה היה ממש תקדים לפני שנתיים.
היממת אותי עכשיו.
כן.
זה באנסין של הבגרות בספרות עברית?
נכון.
וואו,
כן,
תקשיבי,
כן,
אנשים נבחנים על השיר שלך.
כן, אני ממש הופתעתי, כאילו, פתאום אני מקבלת טלפונים, תגובות, ממורות לספרות, תלמידות שיצאו מהבחינה, וואו, תשמעי, השיר הזה של, אני לא יודעת איך קוראים לה וזה. אז מבחינתי זה ממש...
שמעת פרשנות על השיר שתלמידה כתבה שהפתיעה אותך?
אני קיבלתי את התגובות דרך מורות לספרות, אפילו דרך המפקחת על הספרות אז, ואמרה שכאילו תלמידות במיוחד שיצאו מהבחינה, אמרו וואו איזה שיר, הוא ממש דומה לנו, הוא שיר שכאילו כל כך מתחברת לשיר הזה, ואני ממש הופתעתי, כאילו זה שיר על הצריף שלי, זה שיר על אני ואימא, ופתאום זה שיר שמדבר ל...
לכולם, אולי רק כשאנחנו כותבים על הכי פרטי אנחנו יכולים להיות כלליים. טוב, בואי נשמע את השיר.
מחוץ לעונות. בחורף הייתה אמי מניחה דלי מחוץ לצריף. בבוקר הייתה רוחצת את פניי ואומרת, מהגשם מרקחים את אור פניה של נערה. בקיץ הייתה מסתננת לחצר, תולשת את התחתונים שתליתי על חבל הכביסה, ואומרת, בושה שיראו העוברים. אין עוברים ואין פיח. עדר פרות מכאן, רועי עיוור משם. באביב, כאשר נתתי כולי בשיר, הייתה אומרת, די עם השיגעון. וידעתי, השירה היא שיגעון. בסתיו, לא היה דבר שראוי להזכיר. בין העונות, הייתה חוזרת ואומרת, אם צמחה לנערה כנף, יש לקצוץ אותה. מחוץ לעונות, למדתי לעוף.
איזה יופי. לא הצליחו לקצוץ את הכנפיים שלך. תארי לנו באמת את המקום שבו גדלת, איך זה נראה בזיכרונך.
אני רוצה לציין שאתמול, ממש אחרי 35 שנים מסיום התיכון, נפגשתי עם החבורה שאיתה למדתי בבית ספר נזירות נצרת בחיפה. חבר'ה שהיו ממש, בילינו איזה 8 שנים ביחד.
מפגש מחזור.
כן, היה מהמם. הם הגיעו ליפו. שניים מהם הגיעו מארצות הברית לחופשת מולדת. חזרנו לדבר על המקום שלנו, על הכעסים, ואז מישהו אמר, ספרו על הזיכרונות שלכם. ואני לא רציתי להעליב, כאילו להגיד, היה לי קשה.
היה לך טעון שם בחיפה.
נכון. אבל פתאום הם פתחו משהו שלא כל כך ראיתי בזמנו, שהם כל כך התרשמו ממני וכל כך אהבו אותי, ואז אחד מהם אומר לי, שכה, את גרת בכפר פרדיס. אמרתי, מה זה פרדיס עכשיו? אני גרתי בצריף. אומר לי, באמת? פתאום אני מגלה שחלק מהם לא ידעו בכלל איפה גרתי, כי גם אני הסתרתי. אבל מה שאני רוצה להגיד, שהמקום שממנו הגעתי, גם הערבוב הזה של הזהויות, אני ערבייה, בדואית, פלסטינית, שמגיעה ממקום כל כך מוחלש, כל כך מדוכא, למקום כל כך פתוח, חיפה, הפתיחות, עושר, עושר גם של חומר, כאילו של בתים, של אנשים, ולחפש את המקום שלי בתוך המקום הזה, זה לא היה קל. אני מסתכלת על זה ואני אומרת, איזה נטל היה, משהו כבד על הכתפיים
שלי. על הילדה.
על הילדה שהייתה צריכה לאמץ זהות מסוימת בחלק מן היום, ולחזור לזהות אחרת בחלק אחר מן היום.
את אומרת שאת זכרת שהילדים לא בהכרח קיבלו אותך. על מה הציקו לך?
על השם, על הדיילקטים.
שם יוצא דופן?
בטח. שם יוצא דופן וכבד מאוד. אני יודעת שכאילו דוברי עברית לא כל כך כאילו יכולים לדמיין כמה השם הזה
אז
כבד.
אז תסבירי רגע, למה זה כל כאילו, כך כבד?
שכה זה שם קודם כל בדואי. זה כינוי ולא שם, כינוי כבוד. ולבוא ילדה בת 13-14 לבית ספר עם אנשים שבחיים לא שמעו את השם שכה, ומבחינתם שכה זה או סכינה, או אשת דת, או לא יודעת מה, וגם קשה לה עם הדיילקט החיפאי.
דיילקט אחר לגמרי?
לגמרי.
ישר שומעים.
ישר שומעים. דיילקט בדואי כבד, עם הגב והצ'אב. אתה יודע, זה כמו להוריד מעליי את העור הבדואי, ולאמץ את העור החיפאי.
והרי אף פעם לא באמת אפשר להוריד את העור.
לא, אי אפשר. כאילו, זה גם להרגיש כל כך חשוף, כל כך קר, חם, לא? כאילו, אי אפשר. אבל לא הייתה לי ברירה.
בסיפורים של אנשים שהם אנשים יוצרים, כותבים, הרבה פעמים באמת חוזר הרגע הזה שבו הם התבוננו מהצד, שהם לא היו שייכים. זאת אומרת, אז בעצם מה שאני רוצה לשאול אותך, עם השנים האלה גם ככה גיבשו אותך בתור בן אדם מתבונן. זאת אומרת, לא להיות שייכת עד הסוף. לא להיות אף פעם שייכת עד הסוף. האם זה נתן לך משהו לתוך הכתיבה, בפרספקטיבה של חיים של היום שאת מסתכלת?
אני עד היום לא שייכת. מצד אחד זה קשה, כי אתה רוצה קרקע יציבה לעמוד, רגליים. ומצד שני זה כל כך משחרר. עכשיו, מה זאת אומרת אני לא שייכת? המעברים האלה היומיומיים, כאילו בכל מקום, גם כשהגעתי ליפו, כאילו זה לא היה, אני היה יותר קל. יפו זאת לא חיפה. גם הערבים של יפו זה לא ערבים של חיפה. יפו היא שרידים של מרכז תרבותי, הבירה של התרבות הפלסטינית לפני 48. אנשים קשי יום, נלחמים על פרנסה, על מקום. חיפה נשארה מקום איתן, עם אליטה, עם אנשים של אקדמיה, של השכלה. והמעבר הזה לא היה...
בעצם הגעת ליפו בעקבות נישואים.
נכון,
זאת אומרת,
נכון.
הגעתי לגבר יותר מבוגר.
נכון, ב-87 הגעתי ליפו. סיימתי י' ב' ביוני, בדצמבר כבר הייתי.
ושוב את החדשה, הזאת שמסתכלת מהצד.
אני זוכרת אפילו שהתהלכתי ברחוב בגיל 19-20, עם מי שהייתה חמותי, וחברות שלה שאלו, איך קוראים לך? כאילו, ילדה. אני אומרת, שכה. והתגובה לא איחרה לבוא. מה? אוי, איזה מסכנה. למה את מסכימה שיקראו לך שכה? אני רוצה לציין פה משהו אחד, שעם השנים, השם שלי נהיה שם של כבוד. כאילו, היום אני מאוד גאה בשם.
שם מעולה לסופרת, בואי, בוא נגיד את זה.
כאילו, לפני הסופרת, שם של מורה, אתה מבין? שם של מורה בכלל.
נכנסת שכה לכיתה, אז בוא נקום.
כן, ודרך אגב, בבית ספר טרסנטה, שהתחלתי ללמד כמורה, היה נהוג שמורה נכנס לכיתה, תלמידים קמים. זה נעלם בשנתיים, השלוש האחרונות, אבל בתחילת העבודה שלי, בשנות ה-90, התלמידים היו קמים. בוקר טוב, המורה, בוקר טוב, ומתאפיין. להגיד שאני הרגשתי שייכת עד היום. אני לא יודעת להגיד את הסיבה המדויקת. יכול להיות שהשייכות למקום מסוים או לאנשים מסוימים מאוד הגבילה אותי, ולא רציתי להיות. בחלומות הייתי מסתובבת בכל העולם, כאילו יום אני שם, יום אני פה, יום אני לא יודעת מה, ולא רציתי להיות, אבל שילמתי מחיר על זה.
כן.
היום כשאני נמצאת בחתונות של המשפחה, כאילו אני הולכת כאורה אחת, ואני מרגישה פתאום ש... וואי, איזה קשר יש ביניהם, כאילו.
ואני מהצד.
כן, הם אוהבים אותי, מכבדים אותי, אבל אני עדיין מהצד, כאילו.
אז אני רוצה לשאול אותך על אישה שאת בוודאי שייכת אליה, והיא שייכת אליה, זאת אימא שלך. וואי. אי אפשר, כן. אי אפשר לא לשאול עליה, כי היא עומדת ממש במרכז הספר השירים, ומככבת גם מופיעה בהופעות אורח בספרים האחרים. ואני מבין שאת מפרסמת שירים בפייסבוק, ואנשים בעצם כבר התאהבו באימא שלך דרך השירים, ורוצים להכיר אותה. באמת, את כדי כך משמעותי, הקשר ביניכם?
אני חושבת שלגלות את החוכמה של אימא שלי, שלא כל כך שמתי לב אליה כשהייתי ילדה מתבגרת, כשהייתי ילדה מאוד מרדנית, והיא הייתה צריכה קצת ככה, אתה יודע, להעמיד אותי במקום, עם הזמן לגלות כמה היא חכמה, וכמה היא אישה חדה, שלפעמים אני גם מקנה בחדות הזו. היא לא עושה חשבון לאף אחד. כלומר, מה שהיא חושבת, היא אומרת.
וגם את קצת כזאת, זאת אומרת, אני מדמיין, אני מדמיין שאתם לפעמים גם כל אחת אומרת מה שהיא חושבת לשנייה.
כן, כן, כן. והיא אומרת את זה, כמה שאת עקשנית. ואני עונה, כמה שאת עקשנית, כאילו. זה כל הזמן בינינו, על דברים קטנים, גדולים, לא משנה. אבל יש את הרגעים האלה שאנחנו יושבות ומתבטחות ומספרות, ואת הסיפורים שהיא מתחילה לספר, ואני אומרת, מה? כאילו, איזה אישה. היא לא סיפרה לי כשהייתי ילדה, אני לא יודעת למה, או שאני לא שאלתי. והיום אני גם שואלת אולי בעין של הסופרת, באוזן של הסופרת, ואני כותבת. לפעמים אני כותבת את השיר מיד ומעלה לפייסבוק, ואז התגובות שאני מקבלת שאמרת, כאילו, וואו, איזה אימא. עכשיו אני אומרת, וואי, 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 אם הייתם יושבים פה, כאילו, השיר הוא שיחה יותר עמוקה, שכנראה לא כל כך מתקיימת. אני חושבת שאני מנסה לתת לאמא שלי את המקום. אמא שלי לא למדה מעולם בבתי ספר, וזה עוול שנעשה לה. עוול שנעשה לכל אנשים במשפחה, בגיל של אמא שלי. כי אם הן היו לומדות בבתי ספר, אני לא חושבת שאמא שלי הייתה פחות מאיזה פרופסור באוניברסיטה. לא פחות
מבחינת מזה. הפוטנציאל, כן.
מבחינת הפוטנציאל, מבחינת החוכמת החיים, מבחינת היכולת לנתח, מבחינת היכולת ללמוד אנשים, ובאופן כל כך מדויק. אפילו, אתה יודע מה? אני חושבת שהייתה יכולה להיות איזה משהו בכלכלה.
בן אדם נכנס לחדר, או נגיד מועמד לזוגיות, נגיד, היא יכולה להגיד, זה לא מתאים לך.
כן,
אני
כן,
מרגישה
כן,
את זה,
כן,
אני כבר יודעת.
יכולה לנתח ולהגיד... יש דברים למשל שעדיין נשארו במורשת הבדואית שלה, איך אישה אמורה להתנהג עם הבן שלה, עם בן הזוג שלה, לכין את האוכל, לשים על השולחן, לנקות את השולחן, כל מיני דברים שמקוממים אותי. אבל מצד שני, היא יכולה להגיד, מה היא צריכה אותו, את הגבר הזה? מי הוא בכלל שיגיד לה לעשות כך וכך? כאילו, יש דברים שאני, כאילו, מבלבל אותי.
זה מורכב, כן.
מורכב, מורכב.
תגידי, איך היא מקבלת את ההצלחה שלך? יש גאווה? זאת אומרת, את חוזרת מפרס כזה שאת מקבלת בקווייט. יש גאווה?
תראה, זה גם מורכב. מבחינתה, הצלחה זה כסף, כאילו, כמה זה נמדד בכסף.
שזה
כן?
לא פשוט בעולם הספרות, כן, לתרגם את זה לשם.
בדיוק.
כן.
כל פעם, כמה קיבלת לספר, כמה נתנו לך לנו? היא אומרת, לא משנה, זה שטיות.
זה מצד אחד.
מצד אחד. שוב, גם העבודה האחרת שלי בתחום החינוך. תמיד מבחינתה, אני לא מקבלת את מה שמגיע לי. אבל אני חושבת שהפרס בקווייט היה המפנה, לא רק מבחינת אמא שלי, גם מבחינת הרבה אנשים במשפחה, שלא כל כך התייחסו, קודם כל התייחסו לכתיבה שזה להיכנס לפרטיות שלהם, כאילו חשיפת יתר. חזרתי מקווייט, אמא הייתה אצלי בבית, חזרתי לפנות בוקר ואמא ישבה בסלון, החיבוק שקיבלתי ממנה, פתחה ידיים, אני לא זוכרת שחיבקה אותי באופן שבו חיבקה אותי באותו יום. זאת התודה ההוקרה, הכי חשובה שקיבלתי בחיים שלי. שלחתי כאילו אחרי הזכייה את הווידאו, ולראות את הבת שלה עומדת מול קהל של שייכים, ככה, ואני עומדת על הבמה, אישה יחידה, לידה כולם גברים, ומוחאים כפיים, ואנשים עומדים, ואני מקדישה את הפרס לכפר שלי, לנשות הכפר. ואני אומרת שהן אלה שלימדו אותי את הסיפור.
איזה רגע.
כן? וכל השתנה מאז. את הספר, אתה רואה את שני הספרים האחרונים, תמונחים ליד הטלוויזיה אצלה, ואני לא יודעת למה. אמרתי לה שאני הקדשתי את הספר אלייך ולאחיות שלך. והסברתי לה למה. כי בנות הרואה, בנת הרעי, الى بنت الراعي وبنات الراعي
ده بعتهم هم
هن وزي هي جوبل بكلاله كزو كيلو بنات של הרועה كيلو
ده خزرت لهم تكבוד
خزرت لي تكבוד ومرت بنات הרועה ده ها אנשים שנתנו לי את התקבוד הזה והספרים מונחים שם, ואני מניחה שכל מי שמגיע אליה, היא מראה להם את הספרים.
הרגע הזה של החיבוק עשה לי פה צמרמרות באולפן, בהתרגשות מזה, אני רוצה לדבר על העניין של התרגום. בעצם את מתורגמת לעברית, והמתורגמת שלך, רחל פרץ, היא הוסיפה מן אחרית דבר כזאת לתרגום, שהייתה מרתקת בעיניי, ובין השאר, היא אומרת את המשפט הבא, כותב בערבית שבוחר, שמסכים שכתביו יתורגמו לעברית, מסתכן בהיקלעות אל לב ליבו של הסכסוך, ועלול להתאפס במרחב הערבי כמשתף פעולה. הייתה לך התלבטות לפני התרגום לעברית? זה משהו ששקלת?
לא הייתה לי התלבטות, כי לא קישרתי את זה לעניין הפוליטי. ממש, כאילו הייתי כל כולי שקועה בעניין הספרותי, מבחינתי המפגש עם רחל זה מפגש עם ידידת נפש.
אתם מתרגמות ביחד בעצם.
כן, כן, אנחנו מתרגמות ועורכות ביחד, זה עבודה, כאילו אף פעם לא נעשה משהו שאנחנו לא ביחד, אנחנו יושבות ועושות את העבודה ביחד, אוכלות, צוחקות, בוכות, משתפות, זה עבודה של שנתיים וחצי.
זה לא. קשה אגב? זה עבודת תרגום קשה? אתם נאבקות עד שאתם מוצאות את המילה
קשה,
הנכונה?
קשה, קשה מאוד. יש רגעים כאלה ש... וואו, איזה יפה, איזה מילה, איזה משפט, איזה פסקה. ויש רגעים שהם הרבה מאוד קשים, מאוד מאתגרים לשתנו. כאילו מצד אחד, רחל אומרת, אבל שכה זה לא נשמע בעברית. אתה יודע, מבחינתי זה קצת פוגע. מה זאת אומרת לא נשמע בעברית? ומה אני צריכה לעשות כדי שזה ישמע בעברית? בערבית זה עומד כל כך יפה. ותמיד היא שואלת אותי באיזה משלב זה בערבית.
כן.
ואני אומרת, תשמעי, אני יכולה לקחת אל ערבית ולשחק איתה כמו שאני רק רוצה. אני שוחה בערבית. ואז לבוא ולהגיד, טוב, אבל אם זה לא עומד טוב בעברית, אז כנראה לא עומד טוב בערבית. אז אני אומרת, לא, מה פתאום? זה כל כך מדויק בערבית.
זאת אומרת שזה דיאלוג שיש בו גם קונפליקט, זה לא,
בדיוק.
אתם לא שמה באיזה ירח דבש, זה מרתק האמת שאת שותפה בה, לי הייתה תחושה, יש לי ספר אחד שתורגם לערבית, ואני קורא ערבית, והייתה לי תחושה מעניינת שמכל השפות שתורגמתי אליהם בערבית, זה היה הכי קרוב מוזיקלית. יש איזה קרבה בכל זאת, בתחושה שלי בין הערבית לעברית, הרי זה שפות שכנות.
נכון.
אתם מרגישות גם את זה?
אני אגיד לך משהו, קודם כל זה תהליכי. כאילו אם הייתי קוראת את זה מיד אחרי התרגום בעבודת העריכה, יכול להיות שלא הייתי אומרת שזה כאילו מרגיש קרוב. אבל עצם העובדה שזה תהליכי, כאילו לא נתתי את זה למישהו, תרגם את זה, ופתאום אני קוראת את זה ואני... לא, אני הייתי חלק מהעשייה הזו, והתחלתי לאט לאט לאמץ גם את העברית. לא כשפה שלי, אלא לאמץ אותה כמשהו שיכול להביא את היצירה שלי באופן יפה, באופן גם קרוב מאוד למה שאני רוצה להגיד. לפעמים יש דברים שמרגישה שחסרים לי. המשחק הזה עם הערבית, לא העניין של החרוזים, כאילו, אין לי חרוזים בערבית בשירה שאני כותבת. אבל המילה שהיא כל כך תעונה ופותחת כל כך הרבה פרשנויות, ואנחנו לוקחים אותה לעברית ומצמצמים אותה.
זה צר, כן. המתרגמת שלך כתבה בברכית הדבר שהעברית לא יודעת לרקוד. זה מצחם בעיניי. לא יודע אם זה נכון, אבל זה מצחם בעיניי. אז אנחנו מגיעים לשאלון המהיר, אנחנו עם שכה, חליווה, והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך בשאלון המהיר, היא ממש מתבקשת לאור החלק הראשון של השיחה שלנו, מה העצה הכי טובה שקיבלת מאמא שלך?
לא לפתוח באנשים מחייכים ואומרים שהשיער שלי יפה. אם אומרים שהשיער שלי יפה, בטח הם משקרים ויש משהו שלא כל כך...
אוקיי, אז לימדת עכשיו מה, לא, איזה מחמאה לא לתת. יפה מאוד. מה חשוב לך להעביר לילדים שלך? דבר אחד שאת מרגישה שזה... שאת רוצה שהם ילכו איתו הלאה.
האמת הפנימית שלהם. וזה לא משהו שאני לימדתי אותם, זה הם לימדו אותי. אני אהיה ממש כנה עד הסוף ולהגיד שיכול להיות שלימדתי אותם בדרך אחרת משהו, והם הגיעו לגיל שהם אומרים לי, אמא, לכי עם האמת שלך. מה מעניין אותך מה שאומרים? כאילו, זה הפוך. ממש.
הם מלמדים אותך בכלל.
כן. אני היום תלמידה מאוד מאוד צייתנית של הילדים שלי. ללכת עם האמת הפנימית שלי, וזה ממש הדדי.
איזה יופי.
בכל דבר.
איפה הבית השני שלך? איפה את מרגישה בבית חוץ מאשר ביפו?
כל מקום בעולם שהוא הערעי ולא הבית שלי, זה המקום.
דווקא שם, בתנועה.
בתנועה, בנמלת תעופה, במקומות שאף אחד לא מכיר אותי, אף אחד לא אומר לי שלום ברחוב הזה, זה הבית השני.
בת כמה את בתוך תוכך? מה הגיל הפנימי שלך? זה מתבסס על אחד מהשירים שלך.
ככל שאני מתבגרת, אני מרגישה שאני נהיית יותר צעירה.
מצעירה פנימית.
כן, כן.
אז בת כמה את היום?
20, 19.
אני קצת יותר מבוגר ממך, אני בן 24 פנימית. אז זה הפרש של 4 שנים בגיל הפנימי שלנו. מבוסס על אחד מהסיפורים שלך. האם היותו של גבר נהג גרוע היא סיבה להתגרש ממנו?
האמת שכן. האמת שכן. כאילו נהג גרוע, איך אומרים בעברית? מוציא לי את הג'ננה. כאילו, לשני הצדדים. נהג איתי וכזה, מחזיק את ההגה, או שהוא משתולל, כאילו.
זאת אומרת, להעביר טסט בכלל. לפני שמתחתנים, להעביר טסט. אוקיי. אני חושד בך שאדם חולם שזוכר חלומות. האם אני צודק? זה על בסיס הסיפורים שלך.
כן. אני זוכרת חלומות ואפילו לפרטי פרטים, ולפעמים בחלום עצמו זה סיפור. אני לא יודעת מאיפה צצים פתאום אנשים, חלק אני מכירה וחלק לא, ודברים כל כך מוזרים שקורים בחלומות שלי, שבבוקר אני יכולה להמשיך את הרגשות שהיו לי בתוך החלום לי כל היום. אני או מבואסת, או קשה לי, או שמחה, או עצובה, או לדעת מה, או מפוחדת. הכל ממשיך.
ואת כאילו. כותבת את החלומות?
האמת שלא כל כך. אבל יכול להיות שאני מושפעת, כן, מהחלומות. אני כן, בהרבה סיפורים, עוצמת את העיניים ואומרת, כאילו, עכשיו תדמייני שזה חלום ותארי לעצמך. מה קורה עכשיו?
מעניין.
כן.
למשל, יש הסיפור למלחמה, יש אף גדול, שנתן גם לקובץ הסיפורים שלך את השם, הוא מספר על בחורה שיש לה הצביך אף. תהיו הולכת בתחושה שהאף שלה גדול מדי, והיא לא יודעת איך לתקן את זה, ואז מגיעה המלחמה, ובאחת מההפגזות, הרסיסים, מתקנים לה את האף. עכשיו, זה סיפור סיוטי, הוא סיפור מלחיץ, הוא סיפור לא נעים, הוא סיפור ביקורתי. אני הרגשתי שהמנגנון של הסיפור הוא מנגנון חלימה ממש. ובכלל בסיפורים שלך יש איזו תחושה של המראה לחלום. מה החלום שלך? איפה היית רוצה להיות בעוד 10 שנים?
אני אהיה מאוד ככה, כאילו, על הקרקע.
בחלום.
בחלום, כן. אני חושבת עכשיו על האקדמיה, כאילו עכשיו אני התחלתי את התואר השלישי שלי. אני חולמת גם לכתוב רומן אחד או שניים. קצת קשה לי. אני מרגישה שזה קצת גדול עליי. אני חולמת לטייל חופשי בעולם הזה. כל איזה חודש להיות באיזה מקום, לשבת בבתי קפה, לבד, ממש לבד.
בוא נאחד את החלומות. זאת אומרת, הרעיון הבא שלנו בעוד 10 שנים, דוקטור שכח ליווה, מתראיינת על הרומן החדש שלה בשיחה ישירה מלונדון.
יפה, אתה מזכיר לי את נאום הניצחון, כאילו עכשיו נעשה נאום ניצחון של מה יהיה בעוד 10 שנים.
מעולה. אנחנו נסיים, אנחנו מאחדים את זה עם ההמלצה לשבת. ההמלצה לשבת היא לקרוא שירה, כדי לעשות תיאבון, נשמע את השיר של שכח ליווה, שנקרא ימי הרדיו. מה יותר מתאים מאשר להקריא את זה ברדיו?
נכון, ימי הרדיו. מאז ימי הרדיו על בטריה של אמי וקרטון הנעליים שלה ששימש לקסטות, אני מכורה לשירים כבדים. אמי מאזינה להם ומתגבנת. לא מקד המים ולא מגל השמועות ולא מידו הכבדה העיוורת. עבד אל-והאב על כתפה הימנית, פריד אל-אטרש על כתפה השמאלית, ושירים עיראקים עצובים על מותנה הפנוי מתינוק ומעיכוס. את כל שיריה חרטתי על גב ליבי. אמרתי, יום אחד אקל מעליה את כובד המילים. רחוק מעיניה האזנתי לפיירוז ולג'ורג' מייקל ולסמירה סעיד. העולם נוצא באוויר, שרתי לה, וגבה שח עוד. גופה שעששת מחרסמת בעצמותיו, עצמותיה שהניפו את ענקי הזמר הערבי, הענקים שעצמותיהם היו לחחל, היא אינה מקללת אותם. גם לא מבקשת עליהם רחמים, רק מתרגעת בין שירת הבוקר לשירת הערב, אצל ג'ורג' וסוף, ואיזו זמרת חתונות בדואית ששרה, אספי את השערות שלך אלומה, אלומה. גם לי יש סיפור עם שירי הרדיו. אכתוב אותו כשאום קולטום תרד לי מהגב.
תודה רבה לך שכח ליווה, שיהיה בהצלחה, שתגשימי את חלומותייך ושתכתבי כמה שיותר בהמון חופש.
תודה, תודה, אשכול, היה ממש נפלא להיות פה. תודה רבה לך.
مشيت على الأشواك وجد لي أحبابك لا عرفوا إيه وداك ولا عرفوا إيه جابك رمي نفسك في حضن سأكل حضن حزن رميت نفسك في حضن سأكل حضن حزن رميت نفسك في حضن سأكل حضن حزن حتى في أحضان الحبايب شوك شوك يا قلبي.
הזמר הנהדר ששמעתם עכשיו באולפן לייב לא גדל בביירות, בקהיר או בבגדד, אלא בקריית אונו ובבני ברק. ואת חינוכו קיבל בתלמוד תורה ובישיבה חרדית. איך הגיע? זיו יחזקאל, מחזנות מבית הכנסת ושירות כרב קהילה להופעות במרוקו עם שירי פריד אל אטרש. זה מה שננסה לברר היום. שלום זיו.
שלום וברכה, אשכול.
קודם כל, איזה יופי, מילאת פה את האולפן בקסם. חזרת עכשיו, נכון? ממרוקו ממש לפני כמה ימים?
ביום שישי, ממש שעות ספורות לפני כניסת שבת.
איך היה?
וואו. היה ענק, מרגש, אני עדיין מסכם את זה לעצמי. בשלבים. אנחנו חוזרים לעוד מסע ארוך יותר, הפעם היינו רק שבוע, בספטמבר נצא לשבועיים. נסענו לנסיעת תחנה. להיפגש עם הנפשות הפועלות, לדבר עם עיתונאים, לפתח את הקשרים, ככה, להתחבר עם האנשים, פגשנו את מנהלי התיאטרונים שנופיע בהם, אנשים שקשורים לתרבות, פגשנו את שגריר ישראל במרוקו.
בעצם אתם זה תיאטרון יפו?
כרגע אני מתכוון בשמי, בשם התיאטרון, בשלב הזה.
ואיך הרגשת שקיבלו אתכם?
על זה הוואו, אתה מבין? כאילו, אני ממש חוויתי את זה ככה, שמהאדם הפשוט ביותר בשוק, ועד רמי דרג, מה שאנחנו פגשנו בכל אופן, שליוו אותנו במהלך המסע הזה, פגשתי המון חום, הרבה אהבה, הרבה חיבוק, תבואו לפה, זו המדינה השנייה שלכם, שלום, המילה שלום אומרת הכל.
בעצם אתה הולך לשיר בעוד כמה חודשים את פריד אל אטרש במרוקו, את ההצגה שמבוססת על שירה ועל חייו, שבה אתה מגלם גם את פריד אל אטרש.
כן, זה נקרא קברית אל וחיד, אל וחיד זה היחיד, כן? גם פריד זה המקביל של המילה יוניק, פריד, כמו פרד, פריד, one of a kind. קברית אל וחיד, שמגולל את סיפור חייו ואהבותיו של פריד אל אטרש, דרך השירים שלו, דרך סיפור חייו, דרך המוות הטרגי של אחותו, המפורסם וכל הספקולציות, מי הרג אותה, החל מאום קלטום, דרך הביון, ועד שאחד מהשחקנים, מנהלת הקברית בעצם של ההצגה, מציעה, רגע, אולי זה המוסד, ואז הוא אומר לה, החוקר הבריטי אומר לה, אנחנו ב-1944, אין עוד לא מוסד ולא ישראל. אז
תגיד, איך זה להיות פריד אל אטרש?
קודם כל, לפריד אל אטרש אין זקן וכיפה. אז אולי אני הגרסה הדתית שלו.
אתה מופיע עם הכיפה בתור פריד אל אטרש, ואז זה גדל.
וזקן.
וגדל.
ואני גם שר פריד לא כמו פריד, אני שר פריד כמו זיו. אבל כן ראיתי סרטים שלו, התוודעתי לדמות שלו, אגב, בעקבות התחקיר לדמות. ודרך התחקיר גיליתי את האישיות שלו, את האדיבות שלו.
זאת אומרת, מה אנשים לא יודעים עליו? יש את הדברים שיודעים, אבל מה נגיד פרט שגילית שעזר לך לבנות את הדמות שלו ולהתחבר אליו?
זה שהוא היה פחות מקובל מהזמרים בתקופתו, ואפילו ראיתי רעיונות שהוא מתיח בקולגות שלו, אתם לא רואים בי שווה. בכל זאת הוא דרוזי, הוא לא מקומי, הוא בא מחבל הדרוזים בסוריה. והוא תמיד הרגיש שהוא ככה בצד מהתעשייה ולא מקבל את המקום הראוי, למרות שהוא מפגיז בסרטים ומוציא שירים, והוא אהוב על כולם ועממי מאוד, מתחבר על כל השכבות, ונגן עוד מעולה ומלחין והכל. והוא נסיך דרוזי, אבא שלו היה מלך בהר הדרוזים בדרום סוריה. ועם כל זאת, מספרים עליו שהוא מושיב את המשרתים והמשרתות איתו לשולחן לאכול, מה שלא מקובל מבחינת מעמדות, אגב עד היום במרוקו. ככה גיליתי השבוע.
זה מעניין, אתה אומר, אתה מתחבר לעניין הזה שלא להיות מקובל בתוך המקום שלך. אז באמת, תמונת הסיום בסרט הדוקומנטרי שיעשו על חייך, כבר יש לנו אותך עם כיפה, פריד אל אטרש במרוקו, אבל בוא נלך לרגע לתמונת ההתחלה. אז גדלת בעצם בסביבה חרדית?
ההורים שלי חזרו בתשובה, למעשה. אבא שלי מבית עיראקי חילוני, ואמא שלי מבית מרוקאי מסורתי, שהחליטו לחזור בתשובה כשאני בן 3. אבל אנחנו גרים בקריית אונו, זה לא עיר דתית. כל המשפחה הגדולה והרחבה מסביב לא דתיים. מצד שני, בעקבות החזרה בתשובה, מעבירים את כולנו, למעשה, אחים ואחיות, למסגרות חינוך דתיות, תלמוד תורה בגני תקווה, בקריית ישמח משה החרדית, ואחר כך בישיבות בבני ברק, אז במובן הזה, כן.
מי עושה את השינוי? אני שמתי לב שככה אתה מספר את סיפור חייך, ובנקודה הזאת מאוד התחברתי אליך, שאתה מספר אותו הרבה דרך אנשים שפגשת, ועשו שינוי בחיים שלך. אז מי היה הראשון שאתה אומר, הוא התחיל אצלי, העביר אותי אל תוך המקום שאני נמצא בו היום?
החבר, אולי הכי טוב שלי, אנחנו לא מדברים כמעט. אבל כשאנחנו נפגשים, אחת לאיזה חצי שנה או שנה, כאילו אתמול נפגשנו פעם האחרונה, ואנחנו ממשיכים פשוט את אותו המפגש, בלי שום עקבות. איפה היית? לא התקשרת? כל הסימנים שמעידים שאין פה קשר.
מה שמו?
שמו אליהו אביחזר. זה נגן קנון מוזיקאי, מלחין, שמנגן כבר שנים, נגן ראשי בתזמורת ירושלים, מזרח ומערב.
ובאיזה גיל אתם נפגשתם?
אני בן כמעט 18, והוא כמעט 28. הוא כבר נגן בתזמורת האנדלוסית, אז עוד לפני שהתפצלו התזמורות, והיה רק תזמורת אחת, האנדלוסית אשדוד, בתקופה הזאת אני מדבר. ואני ככה נער מורד שחצי גר בבית, חצי גר בחוץ.
חצי נפלט בישיבה.
חצי נפלט מישיבות, עובד חצי יום. אוי ואבוי, יש לו טלפון בכיס. והוא קנה אותו בכסף שהוא עבד בשבילו. אז ככה הכרתי אותו פחות או יותר. והוא ממש הכניס אותי אליו הביתה. ונתן לי את היסודות הראשונים שידעתי אודות מוזיקה במקום הלימודי. הוא לימד אותי קצב, בהופעות הראשונות, הוא הכניס אותי אליהם, ביחד עם זוזומוס, זיכרונו לברכה.
הכניס לך כזמר או כנגן?
כזמר ונגן עוד. הייתי מלווה את עצמי, אבל הייתי הזמר של ההרכב. והיינו מופיעים בכל הארץ, בכל מיני תקסים דתיים, בהילולות, מסגרות שכאלה.
וכשהתחלת להופיע, איך המשפחה שלך קיבלה את זה?
יש בזה כמה שלבים. בשלב הראשון, הכרתי את המוזיקאים ככה של רשות השידור, דרך המורה שלי לאוד המרכזי, שקראו לו יוסף שם טוב, יוסף אל-עווד. אז הוא הזמין אותי להופיע איתם במועדוני לילה של העיראקים, שמשמרים את המסורת ועושים שירים עיראקים ושירים מצרים.
גם זה איש שהשפיע על החיים שלך, זאת אומרת, יש...
כן, למרות שנפגשתי איתו לא הרבה, 8 או 10 שיעורים, בסך הכל זה כל מה שהספקתי לקחת מהאיש הזה לפני שהוא נפטר. אבל במובן הזה שכן, הוא...
הכניס אותך.
חיבר אותי לאוד ולאווירה, אבל פה אבא שלי לא הסכים ללכת להופיע. כי זה מועדוני לילה בכל זאת. וזה הייתה מלחמת עולם על זה.
אז מה, הוא הטיל וטו ואתה כאילו נשמעת על הווטו, או שבאמת נשמעת על הווטו?
נשמעתי לווטו, ניסיתי למרוד בווטו, ברחתי מהבית, הכל. אבל בסוף מצאתי את עצמי יושב בחדר עם האוד, לפעמים 15 ו-17 שעות. חוות כל מה שאני רוצה לחוות בחוץ, בפנים, בחדר עם האוד.
מתי קרה השינוי מבחינת המשפחה? זאת אומרת, מתי זה נהיה בסדר שזיו מוזיקאי, שר, מופיע?
אז פחות יותר בהופעות האלה שסיפרתי לך דרך ההיכרות עם אליהו אביחזר וזוזו מוסה, אז זה בישיבות, זה בבתי כנסת, במקומות שכאלה, אז זה בסדר. אדישות אבל לא התנגדות, אז זה כבר התקדמנו.
ובוא נלך על האיש הבא שהשפיע על חייך, אז יש לנו את פרדי צדוק.
כן, זה כבר לא תחנה, זה תחנה מרכזית.
ספר לנו עליו.
בן אדם של פעם בחיים, מורה לחיים שרק בתסריט הוליוודי אפשר
באיזה
ממש...
באיזה גיל פגשת אותו?
בשלב הזה אני מתחיל כבר להופיע די בכוחות עצמי במועדוני הלילה, שכבר בינתיים השתדרגו והפכו להיות אולמות. והייתי באזור גיל 24 או 5. סיימתי להופיע באיזשהו מקום שנתנו לי ככה לחמם. ואיזו אישה אחת באה ואומרת למי שהיה אז הסוכן הראשון שלי, אומרת לו, אם הוא רוצה לשיר בערבית, יש בן אדם שהוא חייב לפגוש, קוראים לו פרדי צדוק, הוא יושב במסעדת צעיד באור יהודה כל לילה, והנה אני מתקשרת אליו, וזה, ואז הוא הזמין אותנו בכיף, למה לא תבואו.
ונסעת למסעדה.
נסענו למסעדה, 12 בלילה רק, כן? הוא מסיים את ההתנדבות בבור המודיעין שהוא מתנדב בו ברמת אביב, ומגיע להתחיל סשן הלילה שאני מסתיים ב-6 בבוקר, עם איזשהו פיירוז ברדיו, או איזשהו מואזין של אבדל באסט ממצרים, ואנחנו יושבים, והוא שומע אותי, ומדברים. אני פוגש בן אדם שלא פגשתי דבר שכזה, מכל הבחינות, מבחינת חוכמת חיים, מבחינת הומור, מבחינת הידיעה וההבנה העמוקה שלו באנשים, בתרבות מזרחית, בכל דבר, ויכולת ההשפעה שלו. וכשאנחנו מסיימים להיפגש, הוא אומר לי, זיו, אם אתה באמת רוצה לשלוט בערבית טוב, ואני מתכוון לא בשפה, וכל מה שזה אומר, בריח התרבותי שעולה מהשפה, בריקוד, בתנועה הפנימית, בגרף שלה, של התדר הערבי, כשאתה יוצא מהדלת הזו ומצביע על דלת הכניסה, אתה פריק של ערבית. ואז אני באמת תופס בקבוקי קולה וקורא בערבית, ותופס עיתון וקורא, ושומע רדיו ורואה סרטים.
אתה שולט בערבית? זאת אומרת, אתה מבין באופן מלא את מה שאתה שר מבחינת הטקסט?
כן, במה שקשור להופעות שלי, אני מבין באופן מלא. בנהל שיחה, אני יכול לנהל שיחה נחמדה. לא הייתי מעביר רעיון עומק בערבית.
זאת אומרת, שאתה שר וחשטני, אז אתה מרגיש את הגעגוע. זאת אומרת, זה לא רק הפונטיקה, העברות, אלא אתה מרגיש את זה.
בערבית לא צריך את זה כל כך אפילו. אני אספר לך סיפור מצחיק. כשהתחלתי לשיר בערבית בהופעות, אז עוד לא ידעתי מילה, ורק הייתי פשוט יודע לקרוא ולכתוב ערבית, אז הייתי קונה לי דיוואן של דיוואן ספר שירה, שלום קלטום, שומע אותה ורואה מילה מול מילה מה היא אומרת, וככה לפחות אני לא מחכה תנועות, אלא אני באמת אומר אותה אותיות הנכונות, אבל לא מבין מה שזה אומר. וניגשים אליי אחרי הופעה אנשים, אומרים, איך רואים שאתה מבין כל מילה? כי בערבית באמת, בתוך עצם השפה כשפה, קיימת המוזיקה שלה. אז אתה לא כל כך חייב לשחק את המילה, אם זה אהבה או געגוע או כאב או עצב. זה גלום בתוך המילה חוב.
עניין. דיברנו על אנשים שהיו המורים שלך, ואני מבין שאתה כבר גם מלמד אנשים. זאת אומרת, יכול להיות שיש אנשים שהיום אומרים שאתה התחנה שלהם?
אני מאוד מקווה.
הבנתי שאתה עובד בלוד?
אני מלמד כיום בשני מקומות, בבית הספר על שייך למוזיקה מסורתית בקרם התימנים בתל אביב. ובפרויקט חינוך של עיריית לוד.
תספר קצת על הפרויקט הזה. מי אתה בשבילם?
אני מדריך את הקבוצה. יש שני קבוצות, קבוצת שירה וקבוצת תזמורת. שם זה יהודים. מנהל התוכנית הוא ערבי, נזר אל-חטר, הפסנתרן המפורסם, והחברים הם יהודים, אפילו דתיים ברובם. הרעיון של התוכנית זה לתת לאנשים לבחור איזשהו כלי נגינה, שהם לא פגשו מעולם דווקא. גם כאלה שאף פעם לא ניגנו, גם כאלה שניגנו על כלי אחר, אבל התזמורת הם נכנסים על כלי חדש. זה מין איזשהו רעיון כזה שדווקא מתקיים היום בכמה מקומות, לא רק בארץ. ומתחיל עם היום הראשון, עם הכלי, יש שיעורים פרטיים עם מורה לכלי, ואיתי זה המפגש הקבוצתי, וככה שלב אחרי שלב אנחנו אוטוטו גם מופיעים. אחרי שנת עבודה עם מוזיקאים מתחילים מאפס, אנחנו כבר עומדים להופיע בהיכל התרבות בלוד, יש שם כבר שתי הופעות.
אתה מדבר על זה, זה נשמע ממש טבעי, מתחנה לתחנה, מבין אדם לבין אדם. יש גם קונפליקטים בתוך הדרך הזאת?
יש שם קונפליקטים. יש קונפליקטים פנימיים, ויש קונפליקטים שבאים מבחוץ.
פרט.
קונפליקטים שבאים מבפנים זה... למה להזזל? זה הגיפט שלי. לשיר בערבית, בישראל של, של שנות 2000. לאן לוקחים את זה מכאן? למה אני? ומצד שני, גם לא קשור רק למוזיקה. אני בעצמי קונפליקט כזה, שלם. אני יושב על תפר של דתי מבית וחילוני מכל מקום. מהמשפחה, מהמדינה, מהתלמידים, מהחברים, מהסביבה, מהסובב.
וחובש כיפה.
חובש כיפה, כן, ממש. ויהודי וערבי, מבחינת, כן, הזדהות תרבותית. אני מרגיש גם שמאלני וימני בעת ובעונה אחת. אין לי ברירה, אני חי בתדר חיים כזה שאני תמיד על שתי הקצוות. אז זה מלא קונפליקטים פנימיים. ויש גם את הקונפליקטים החיצוניים, כמובן. איזה שהם התנגדויות בכל זאת, מוזיקה, מה שכה לעשות עם זה, עוד מוזיקה ערבית.
תוך כדי שדיברת על הקושי של באמת לשיר בערבית דווקא במקום הזה, אז תהיתי אם יש לך איזה חלום לגור תקופה פעם באמת במדינה
ערבית. חד משמעית, כן. אפילו אני לא נותן לך לסיים את השאלה, כן.
וואי, זה היה כן הכי מהיר בתולדות התוכנית.
כן, כן, ודאי.
כן, זאת אומרת, לגור מרוקו, לגור בקהיר ולתת שם עבודה.
אני אגיד לך חד וחלק, קשרים עם המזרח הערבי, הם לא קוראים באימיילים ובפגישות זום. הם קוראים בלייב, שאתה יושב עם בן אדם, מרים איתו כוסית, שותים לחיים, מוצאים את העוד, מנגנים, מתחברים. כדי לעשות החיבורים האלה, אני חושב שזה אפילו יקרה.
טוב, נאחל לך. אנחנו מגיעים לשאלון המהיר. אנחנו עם זיו יחזקאל, שהוא זמר ששר בערבית ומנגן בעוד. ורציתי באמת לשאול אותך שאלה ראשונה על העוד. מה משותף לעוואדים? זאת אומרת, לאנשים שבחרו בעוד. יש להם איזו תכונה, כי נגיד אומרים על בסיסטים. יש איזה קו שמחבר בין בסיסטים. אז מה משותף לעוואד, או מה צריך עוואד טוב?
מהזווית מבט שלי, אנשים שחסר להם אדמה.
מעניין. תסביר רגע מה, כי העוד נותן אדמה?
הצלילים שלו הם הצלילים שקשורים לרובד האדמה שבכל, הצלילים הנמוכים, זה האופי שלו. אז בדרך כלל אנחנו תמיד נבחר את הכלי שמשלים את מה שחסר אצלנו. העץ, בלי שום ברזל, רק דבק ועץ, אין יותר אדמה מזה. שורשים, קרקע, כל מה שקשור לאנרגיה של הרגליים, אני ככה מרגיש.
שמע, זה מרתק, כי אני מכיר עוד שני הוואדים חוץ ממך, וזה ממש יושב עליהם מעולה. מה ההצעה הכי טובה שקיבלת מאבא שלך?
אל תהיה צודק, ת תהיה חכם.
ממש כמו בכביש, אבל בכלל בחיים, בכל תחומי החיים.
כן, תהיה חכם, תקרא את הסיטואציה, אל תחפש להיות צודק. אני חושב שבסוף גם להיות חכם זה להיות צודק. אבל אם הנקודה הנפשית היא קודם כל להיות צודק, אז יכול להיות שגם לא תהיה צודק.
איפה הבית השני שלך? איפה חוץ מאשר בבית אתה מרגיש בבית?
בכיתת הלימוד, איפה שהיא לא תהיה, מול התלמידים שלי.
כמורה.
זה הכי בית בעולם. אספר לך קטע. אשתי קנתה איזה גאדג'ט שנקרא שעון שמודד לך לחץ דם וכל מיני דברים, ודופק וזה, בין השאר סטרס. ואמרה לי, בוא תשים את השעון, ואני שם אותו, וזה על אדום. אמרת לי, מה אתה בסטרס ואתה לא אומר לי? ואז היא אומרת, בוא נבחן את זה, תחזיק את הילד, יש לנו ילד בן שנה וחודשיים. ואיך שאני מחזיק אותו, הסטרס יורד. אמרת לי, עכשיו אני חייבת לבדוק את זה. אתה הולך היום ללמד בלוד. כשאתה בכיתה, תקח את השעון, תסתכל, תמדוד. תקשיב, זה פלאים, זה מאזור הכתום ירד לאזור הירוק.
איזה יופי.
ממש ככה, אז כן, זה לגמרי בית.
מזדהה עמוקות. איך אתה שומר על הקול שלך? אתה בן אדם שעובד עם הקול מבחינתך, אז איך אתה שומר על הקול?
בזה שאני לא שומר עליו יותר מדי. אני לא הופך את זה אתה יודע, לאיזה טראומה של לשמור על הקול, לא לאכול חריף. בעיקר להקשיב לגוף. אני גם חושב לעצמי לעשן סיגריה ולשתות קפה, ואפילו רדבול שלא נדע. כל הדברים שכביכול...
רדבול זה אימת הווקליסטים?
כן, בטח, כי זה קופאין, וקופאין מייבשת מטרי הקול, וכו' וכו' וכו'. אבל אני חושב שכל דבר בטעם הוא טוב. מה שכן, אני שומר על הקול באמצעות זה שאני שומר על האוזניים.
מה זה אומר?
שאני בכל הופעה נתונה, אני עובד עם מה שיש לי. אז ככה אני שומר על הקול. אני לא שומע מתוך זיכרון, הכשרתי את אותו שיר בהופעה הקודמת. מה יש לי היום, עם מה אני עובד היום, אז תמיד הוא מגלה לי שהוא אינסופי כזה, זה מרגיע מאוד.
דיברת על משקאות ומאכלים, אז בפני איזה מאכל אתה לא יכול לעמוד?
בפני הקוב הסלק האדומה של אמא שלי משישי, למרות שהיא מרוקאית עם השלט גם אוכל עיראקי, אי אפשר לעמוד לפני הדבר הזה.
יש משהו שבך חרדי או מושפע מהחינוך החרדי שקיבלת, שאתה מרגיש לפעמים, פתאום אתה קולט את עצמך באיזה שעריות של בן ישיבה?
לא פתאום, זה ברוך השם כבר לא, זה מאחוריי. התפרצויות כאלה של, אתה יודע, להוציא את הדגל מתוך השבט, להגיד, אתם לא צודקים, זה ברוך השם, אני חכם ולא צודק. אבל מה שכן, כתדר קבוע בחיים שלי, אני חושב שהמתנה הגדולה ביותר שקיבלתי מזה שגדלתי כחרדי, זה הרגישות למסורת, למנהגים, להלכה, הרגישות אל הקודש.
מתי בפעם האחרונה התגלגלת מצחוק?
כל הזמן אני מתגלגל מצחוק.
מי מצחיק אותך בעולם?
אלי אביחזור מצחיק אותי מאוד, שסיפרתי לך עליו.
החבר ש...
אנחנו נפגשים פעם בה, אז אי אפשר להגיד את זה.
פעם בחצי שנה הוא מצחיק אותך, כן.
פעם בחצי שנה, הוא אחד האנשים שהכי מצחיקים אותי. והילד שלי, שהוא ממש מסב לי הרבה רגעי צחוק.
אני מתאר למאזינים, רואה, תמיד יש לך חיוך מאוד רחב שאתה מדבר עליו. בוא נלך לפנטזיות מקצועיות. איזה מוזיקאי היית רוצה לחמם, זאת להיות מופע החימום שלו, או להופיע יחד איתו?
קאזם סהר.
ספר לנו עליו ונחבר את זה כהמלצה גם למאזינים.
קאזם סהר זה מלחין עיראקי. מוערך מאוד, לא רק בעיראק, בכל העולם. הוא קיבל פרסים מאנגליה ומאוסטרליה, מכל מקום אפשרי. הוא ממש מלחין את כל מה שהוא שר, כבר במשך כמה עשורים. ומבחינתי הוא ממש החוליה הבאה בשרשרת אחרי הגדולים של המוזיקה הערבית מהמאה הקודמת. הוא ממש חוליית המשך, שמצד אחד הוא שומר על מה שנקרא הטרב, החוויה המסוימת שרוצים להעביר למאזין באמצעות הז'אנר הזה, שנקרא טרב, זה שיכון חושים או מדיטציה אם תרצה מסוימת. ומצד שני הוא מאוד מחובר לזמן שבו הוא נמצא, מבחינת החידוש, מבחינת העיבוד, מבחינת כל דבר. אז אני ממש רואה בו...
איפה הוא חי?
הוא חי בכל העולם. בעיקרון הוא מעיראק, אבל אני יודע שהוא גם חי בלונדון, והוא פריז ועוד כמה.
אז תשמע, אפשר לפנטז ביחד על מופע משותף שלכם בלונדון? תודיע לי כשזה קורה.
הלוואי, כשזה יקרה אני לא צריך להודיע לך, כי אתה תדע. כי אם נגיע ליום שזה יהיה אפשרי, אז זה אומר שמצבנו ממש טוב. ואתה יודע מה, הלוואי. אני חושב שזה דבר שמניע אותי בשנים האחרונות, לחתור לשילובי פעולה תרבותיים. זה גם קשור למרוקו, כמובן. או לרזידנס האפשרי שדיברנו עליו, כי אני חושב שברגע שהחרם התרבותי ירד, לא יישאר את מי לסנוע.
מצטרף לאיחול שלך, ונבקש ממך לקראת סיום לקחת שוב את האוד לידיים, כי זה היה כל כך יפה.
לא הכינותי מראש, אבל תוך כדי שהזמנת אותי לתפוס את האוד בשנית, אני חושב שאני אנגן משהו מקורי. הוא אינסטרומנטלי ודי טרי.
מעולה.
ואהוב עליי במיוחד.
מעולה. שלך?
שלי.
מעולה. אז זיו יחזקאל מנגן. זיו יחזקאל, קדימה.
Tira ta tita tita tira tara ta tita tita tiririda tara ta tita tita tirira tara ta tita ti ta ti ri ri da 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 la 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 da di da 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 di da di 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 da 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 di da da ra da di da da di da di da 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 di da 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 di da da di da da di da di da 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 di da da di da di da di da 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 תקשיב, זה היה נהדר שסיימת עם הקטע הזה, כי אני חושב שהוא קרח את כל התחנות בשיחה שלנו, כי אם אתה מודע לזה, אבל אפשר לשמוע את בני ברק בתוך התלתית עם העוד.
יש פה ממש בני ברק ויש פה שיא מצרים, זה תשלובת כזו בלתי אפשרית. קראתי ליצירה הזאת קלב פילען, זה לב בתוך מעיין. יש פה קטע סוער, ואיזה מעיין שמרגיע אותו, אומר לו, בוא, אתה יכול עם כל הזה...
להירגע. תודה רבה לך, זיו יחזקאל. מי שרוצה לשמוע ולראות את זיו יחזקאל, מוזמן להצגות של תיאטרון יפו, קברט אל וחיד, משירי פריד אל אטרש וחלים היית.
משירי עבד אל חלים.
עבד אל חלים, ושיהיה בהצלחה.
תודה רבה, אשכול.
אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, מאזינים יקרים. אתם ממשיכים לשלוח לנו למייל של התוכנית את טקסי ההאזנה הפרטיים שלכם לשניים, וזה נהדר ומחמם את הלב. המאזינה שרה אקו, למשל, מקשיבה לשניים תוך כדי זה שהיא מגהצת את מדיה של ביתה החיילת. ואם היא מחמיצה את התוכנית בשבת בבוקר, היא ממתינה לשידור החוזר במוצאי שבת, ורק אז מתחילה לגהץ. אז שרה, שמחנו להנעים לך גם השבת את פעולת הגיהוץ, שאם אני מבין נכון, אינה מן האהובות עלייך, ונהיה פה גם בשבת הבאה, בשבילך. יש לכם טקס ההזנה מיוחד, שתפו אותנו במייל של התוכנית, eshkol@strudelkan.org.il, ואני אומר את זה שוב לאט יותר, כדי להרוויח לכם זמן, להביא את וחתיכת נייר, eshkol@strudelkan.org.il. תודות לאיילת דודי, עורכת מפיקה, תחקירנית ומלווה אנשים לקומה 3 כדי לקבל ואוצ'ר לחניון. על הביצוע הטכני, יאיר ניומן ושימון דוקרקר. נשתמע בדיוק בעוד שבוע.